שלום לכולם. אנחנו עוסקים היום ביום העיון הזה בזוגיות. וכמובן שאי אפשר שלא להתחיל עם משהו שנוגע לאירועים, לתקופה שאנחנו חיים בה. בשעת בהילחם ישראל, בשעת מלחמה. זה חז"ל אמרו על דוד שפרק ג' בתהילים שהוא אומר בבורכו מפני אבשלום, שזה משפט כזה שהוא אומר מריבות שיש לאדם בביתו זה כמו מלחמת גוג ומגוג, זה אותו סדר גודל. זאת אומרת כשמסתכלים על המקרו ומסתכלים על המיקרו זו אותה סיטואציה, רק בממדים שונים. בייחוד עכשיו שאנחנו מרגישים בעם ישראל אחדות גדולה, כאיש אחד חברים, אז זה באמת הזוגיות שבין איש ואשתו, זה גם הזוגיות שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כולו. והדברים שאנחנו נעסוק בהם, קצת נלמד, כיוון שעניינם הוא שלום, עניינם הוא רעות, זה מטרתם. אז אי רצון שבאמת יעלה לזכות חיילינו, זכותנו, לאחדות, עזרת השם. למעשה השיעור הזה הוא שיעור המשך לשיעור שניתן פה בשנה שעברה. שבשיעור ביום עיון שנה שעברה, אני אומר, אני יכול להציג את זה כך, כי במכון בטח הכל מתועד, הכל שמור, הכל היה אתמול, והכל יהיה מחר, בעזרת השם. אז אפשר להשלים, לראות את זה כרצף. ובפעם הקודמת דיברנו על בחירת בן זוג. איך בוחרים בן זוג? ועצרנו רגעים לפני החתונה. זאת אומרת, איך מקבלים החלטה, איך יודעים איך לבחור בת זוג או בן זוג, וכל אלה שכבר נשואים ונשואות, אז איך עשינו, מה עבר עלינו, מה היה ועלן, כמו שאומרת הגמרא, מה היה עלינו. והיום אני רוצה טיפה להרחיב מה זה בכלל להתחתן. אני חושב שגם בשיעור לפני שנה, פלא שאני זוכר מה היה לפני שנה, תיארתי שבעצם כשמגיע זוג יש פה איזה רעש, לא ממני אני מקווה. אולי כן. מה? לא, שלי מושתק. אז זה מישהו שמנגן. כנראה שזהו. שים אותו על מטוס. יש לו ציור קטן מטוס, ואז הוא רגוע. מגיע זוג שרוצה לשמוע קצת לפני החתונה, רוצה להתייעץ עם איזה רב, לדבר, המליצו, אמרו לו תבוא לדבר איתו. מגיעים אליי, בדרך כלל זה זוג שלא מכירים אותי, ואני נותן להם כמה דקות שאלות של התעניינות, ונתן להם שואל, אתה רוצה לשתות משהו, איך קוראים לך, איך קוראים לך? ואז אני שואל אותם קצת שאלות על החתונה, מתי אתם מתחתנים, איפה אתם מתחתנים, כמה עולה לכם כל דבר, כל מנה, איך אתם מחלקים את זה בין המשפחות, שאלות מייבשות שכאלה, ובינתיים אני גם לומד עליהם כל מיני דברים, לומד איך הם מסתכלים אחד על השני, איך הם, באיזה קטעים הם עושים פרצוף, חמוץ משהו, פנים חמורי סבר פתאום, לומד קצת על הדינמיקה ביניהם, וממש יורד לפרטי פרטים, הצלם יש, כמה משלמים, תקבלו דיסק, תקבלו תמונות, איך זה יהיה, בדיוק מה, פרטי פרטים, זר, הכנת, את קונה, את עושה לבד, טול, מסתדר לך טוב, יושב, פרטים, פרטי פרטים. עד שאני רואה שהם מתחילים להסתכל אחד על העיניים של השני, שהבחור מסתכל על הבחורה ואומר לה, בעיניים, כאילו לא, לא מעז להגיד בקול רם, כאילו, למה הבאת אותי לפה בדיוק? אמרת שיחה עם רב, שהחברה שלך המליצה, משהו. ואז אני רואה שזה בסדר, אני אומר להם, וואו, אני רואה שאתם על החתונה שלכם, יודעים הכל. הכל אתם יודעים. אז הם מסתכלים אחד על השני בהערצה רבה, לא, יפה, שווה לבוא רק בשביל לשמוע את זה. ואז אני אומר להם, יפה, אתם יודעים הכל על החתונה. עכשיו תסבירו לי, מה זה להתחתן? מה זה להתחתן? כמה יעלה אז הטול, את יודעת, כמה נעליים, כמה זה, הכל את יודעת, אתה יודע בדיוק, הכל אתם יודעים. מה זה להתחתן? ואז יש שקט, כשאנשים עומדים אחד ליד השני, מול אדם זר, אז להיות בשקט זה מרתיע אותם. זה לא נעים. באנו בשביל לדבר, לשמוע, להקשיב. ואני מחכה. שואל אותם, מה זה חתונה? עכשיו הבחורה מסתכלת על הבחור ואומרת לו, נו, בעיניים, כן? לא בפה, לא נעים להגיד בפה. שמה אני מתחתנת איתך? תהיה גבר, תגיד משהו. תחלץ אותנו מהמצב הקשה הזה. הלא נעים. והוא מנסה, מגרד, 3 דקות עוברות. אני בינתיים מפזז לי ככה בתמניגון הידוע של ברסלב. אילו יהודי היה יודע מה זו חתונה, יש פה יהודי שלא יודע מה זו חתונה. יהודיה. לא יודעים מה זו חתונה. תראו איזה מין עולם, אני אומר להם, תראו איזה עולם. הכל על החתונה אתם יודעים, רק מה זה חתונה אתם לא יודעים. חכה עוד 2 דקות. הם לא יודעים, שותקים. וזה באמת, אני עוצר רגע את הסיפור, אני אומר, זה באמת מאלף. זאת אומרת שאנחנו, רובנו ככולנו, עושים את הצעד, או עשינו את הצעד אולי המשמעותי ביותר בחיים שלנו, אחת הבחירות המשמעותיות ביותר בחיינו, ולא ממש יודעים למה עשינו את זה, או איך עשינו את זה. מה זה? מה זה בכלל? להקים משפחה. יפה. אתה אומר להקים משפחה. הנה, אתה רואה, אתה היית, אם אתה היית חתן, היית מציל, אתה עושה ככה איזה רווחת הנחה. יופי, פחות הוא אמר משהו. לא חשוב, נכון, לא נכון, העיקר שהוא דיבר. פתח את הפה. כן, נגיע גם אליהם, אל תדע. בשביל להתגרש צריך להתחתן. חוץ מהגמרא, ששם הקידוש, הגירושין, זה לפני קידושין. ההפך, הבעיה היא כזאת, זאת אומרת, לא, אני שוב עוצר את הסיפור, זה בסוגריים, תכף נחזור אליו, אל תדאגו, שכשבודקים את זה במבחינה מקצועית, אז בכל, זה משפט ילדותי משהו שאני אומר, אבל בכל נישואים כבר גנו זה גירושים. מה שהוא מוציא במחקרי, בעולם, זאת אומרת, בואו נדבר על העולם, למרות שאנחנו בני אדם, כידוע. מה שמדברים בעולם זה שבדרך כלל רוב הזוגות שמתגרשים, תוך חודש אחרי החתונה זה כבר יושב שם. כבר נמצא שם. הזוגות שמתגרשים, שזה בערך 50%, בסדר? בעולם הגדול. מדינת ישראל זה מתקרב לכל חתונה שלישית, רביעית. זה נע שם באמצע. ובעצם כשאני, אתה הצעת, הבחור אומר משפט, להקים משפחה. נו, יפה, להקים משפחה, זה באמת מטרה גדולה, אבל אני לא מוותר. אני אומר לו, בסדר, אבל הטבעת, הטבעת זה עוד לא משפחה. מה זה טבעת? לשים את הטבעת. מה זה הפעולה הזאת? מה המשמעות של הפעולה הזאת של לתת טבעת? ואת תסכימי לקבל את הטבעת, נכון? נשאלו אותך, את רוצה להתחתן? שווה פרוטה? בדרך כלל זה האישה קונה את הטבעת, רק הבעל נותן, הוא משלם. היא זאת שלא קונה, היא זאת שבוחרת. עוברים כמה דקות, וזה באמת קטעים מביכים כאלה, ואז יוצא מפיהם משפט יפה. מה זה חתונה? מה זה הפעולה הזאת של לשים את הטבעת על האצבע? שאני מסכימה ואתה מסכים, נכון, התוצאה תהיה בעזרת השם משפחה גדולה, כמו שצריך. מה זה הדבר הזה? נו, הקהל שותק. מה? עשר מנהלי. יש אומרים לא מנהלי, בפועל ממש. אבל הזוג הצעיר לא חושב ככה. בטח לא שבוע לפני החתונה, הוא חי בסרט, עכשיו הוא באורות. אבל אתה צודק בדבר אחד, הם לאט לאט מבינים, הוא אומר, בדרך כלל זה הבחור אומר, ככה מצפים ממנו אז הוא מדבר, הוא אומר, זאת התחייבות. זאת התחייבות. התחייבות. לשים טבעת על האצבע, זה התחייבות. אז קודם כל רואים ישר על הפנים שלי שאני שמח. על התשובה. וואו, יפה, סוף סוף, לקח קצת זמן, 7 דקות על השעון. אבל בסוף הבנתם שזו התחייבות. נו, אז הם חושבים שהם סיימו את מרוץ המכשולים. יפה, הנה אנחנו יודעים מה זה חתונה. אתה רואה? יהודי יודע מה זה חתונה. חתונה זה התחייבות. אז אני שואל אותם, יפה, אמרתם התחייבות. התחייבות על מה? על מה אתה מתחייב? על מה אתה מתחייב? אז בדרך כלל הגבר נוטה לענות, חושב איזה דקה, הוא אומר, ככה עושה, על מה שכתוב שם בכתובה. אתה מסתכל עליו, אני רואה, אם זה בחור אישי וכזה, אישי ובוחר, אז אני אומר לו, למדת קצת קידושין, למדת קצת גמרות? הוא אומר, כן, יש סוגיה, אמר רב גידל אמר רב, שם בקידושין תתווה, הוא דלת תתווה, שהנה הנושא של השיעור. ותחת החופה, כל שבתנאו קיים. זאת אומרת, אם עומדים הבעל והאישה מתחת לחופה, ופתאום האבא של הקלה אומר, אני נותן לבחתן שס ירושלמי. נוסף לבבלי שהוא כבר נתן לו בירוסין. והאימא של הקלה צועקת, ואני אתן לו, אתן להם מיקסר. והוא אומר, ואני אתן אותו. איזה הורים, איזה משהו נפלט. לא צריך לעשות קניין. לא צריך לעשות קניין. תחת החופה, כל שתנאו קיים. הטבעת קונה. כי על דעת זה התקדשו. היא הבטיחה ככה, הוא הבטיח ככה, זה הבטיח ככה, כל מיני הבטחות שהבטיחו, כל מה שהבטיחו, הטבעת קנתה הכל. זה פעולת הקניין.
כמה
מה? אני לא יודע. לא בדקתי. בכל אופן, ואז אני שואל אותו, וכתובה לעומת זאת, למה זה לא עם הטבעת? אז הוא חושב כמה שניות, הוא אומר, כן, נכון, אתה צודק. כתובה זה התחייבות בפני עצמה. נכון שהיא פועל יוצא של החתונה, זאת אומרת, אם לא מתחתנים, אז אין כתובה. אז אפשר לעשות שטר מחר על כל מיני דברים, זכות ספקו, זכות ספקה, לעשות איזה כרטיס פייס כזה לגורל. אם יהיה כך וכך, אז תקבל את השטר הזה אתה. זה צ'ק, כמו צ'ק, שכתוב סכום. בדרך כלל לא מקריאים את הסכום, כי לא רוצים לעשות אפליות בין עשירים לעניים. אבל בעצם, הכתובה זה מחויבות בפני עצמה, כולל כל מה שכתוב שם, שהיא באה בנסיבות של חתונה. אבל מה זה הטבעת, אני שואל אותו. אם ככה אתה מבין שזה לא, זה לא הכתובה, זה לא מה שכתוב בכתובה. שזה אתה מתחייב, התחייבת, תקיעת כף, שבועה חמורה, ספרדים עושים שבועות חמורות ותקיעות כף, אבל חתמת, יש עדים שהתחייבת בפני עצמו. אז הטבעת זה עניין אחר לגמרי. ואז שוב מגרדים בראש, אתה צודק, באמת זה התחייבות אחרת. על מה מתחייבים? והנה אתם רואים שאנחנו ניגשים לפעולה הזאת של חתונה, א', בלי בכלל להבין שזה התחייבות, וגם כשמבינים שזה התחייבות, אחרי כמה דקות, מבינים, נכון, באמת זה התחייבות, אנחנו מתחייבים אחד לשני, על מה אנחנו בדיוק מתחייבים? זאת אומרת, אנחנו ניגשים לאחת הפעולות החזקות ביותר בחיים שלנו, בלי באמת להבין מה אנחנו עושים. מה זה הדבר הזה בכלל? מה זה החיים המשותפים האלה ביחד, איש ואישה? ובשיעור הקודם, לפני שנה, הזכרתי בעריכות מה המנגנון שמביא אותנו לבחור בן זוג, והנה עכשיו אני מחבר ביניהם. המנגנון שמביא אותנו לבחור את בן או בת הזוג הוא הדבר שעליו אנחנו מתחייבים. זאת אומרת, המנגנון שהביא אותנו לבחור אחד בשני זה מענה לציפיות. לכל אחד מאיתנו יש ציפייה איך בן זוגו צריך להיראות. להיראות זה מילה כללית, כן? זה לא רק פיזית. איך הוא נראה פיזי, גם, זה גם חלק מהציפיות. איך הוא מתנהל, איך הוא מתנהג, איך הוא מתייחס, איך הוא, מה האידיאלים שלו, וכן הלאה, תכף אני אפרט את זה כי זה חשוב. וכן הלאה להפך. זאת אומרת, גבר בוחר בבת זוג, שתואמת את הציפייה שלו מבת זוג, שהיא בעצם בת זוג דמיונית, עד שאני פוגש אותה במציאות. והיא נמצאת אצלי בדמיון, הרבה לפני שהיא נמצאת אצלי במציאות. ועל זה אני מתחייב. זאת אומרת, בשעת החופה, אנחנו אומרים אחד לשני באופן מאוד לא משתמע, שלא שומעים, לא מבינים את זה, אבל בעצם מה שאנחנו מתחייבים אחד כלפי השני, זה להיות מה שכל אחד חלם שהוא יזכה. זאת אומרת, את חלמת שאת תזכי באיש כזה וכזה וכזה, הנה אני, קול רועד קצת, הנה אני, זה אני. והיא אומרת אותו דבר, נכון שרצית אישה טובה, צדיקה, דת מידות, נחמדה, יפה תור, יפת מראה, טובת שכל, כל המעלות הטובות שיש באישה, זאת אני. בסדר? ההתחייבות. הנה ההתחייבות. אפשר קצת יותר להרחיב בזה, אפשר להסביר את זה קצת יותר לעומק. ובעצם להראות, לא יודע אם אני אצליח להראות לכם את זה ב... איך אני אראה אם אני אצליח. מה המשמעות של זה? שנייה אחת. כן, אני תמיד מבין, אמרת מאסר מנהלי, אז אני אביא את התמונה הזאת. עוד שנייה אחת, נחלץ אותם. בואו ננסה לעשות את זה בכל זאת, תראו אותי אם אפשר. תראו איך זה נראה. ככה נשים אותם אחד ליד השני. כן, הנה, יש פה זוג. אפשר לראות? רואים גם במצלמה? בסדר? רואים? זה זוג לפני פגישה. לפני פגישה, בשדכן. השדכן מציע. לאט לאט, אתם רואים? שדכנות. אומרים עליה היא כזאת, אומרים עליו הוא כזה. מספרים אחד על השני דברים. ואנחנו יוצאים אחד עם השני. ככל שאנחנו יוצאים, מכירים אחד את השני יותר ויותר, ומתחילה להיווצר קרבה. מתחילה להיווצר קרבה. כשמגיעים לסוג מסוים של קרבה, זה אף פעם לא 100%, זה אף פעם לא יוצא ככה ב-100%, כן, זה בדיוק, כאשר בעצם הימני מסמל את הדימוי, את מה שאני מדמה, או מה שאני מדמה שראוי לי, כזאת בת זוג ראויה לי, או כזה בן זוג ראוי לי, אומרת הגברת, והצד הימני זה המציאות, זה הבן אדם שאני יוצאת איתו, או יוצא איתה. ולאט לאט בין הדימוי שיש לי והציפיות שיש לי מבין זוג חלומי לבין המציאות מתחילים להתקרב, וכמובן זו פעולה הדדית. זאת אומרת, מתי נוכל להתחתן? כשהתקיימו ארבעה תנאים ולקבל החלטה. זאת אומרת, הגבר יאזור אומץ להגיד לגברת שיוצאת איתו, בואי, הנני מציע לך נישואים באופן רשמי, והיא תהיה מוכנה להגיד בסדר, מסכימה אני, או להפך אם זה קורה, יש כאלה שיצב זה הפוך, תתחתן איתי כבר, ואז יש חשש למעשר מנהלי, כמו שאמרת. זה כשזה באמת בתחושה כזאת, קרוב מאוד, קרוב מאוד. כן? משהו בצורה כזאת. זאת אומרת שבין הדימוי, הדמיון שיש לי, לבין המציאות, יש התאמה. יש התאמה. זה נקרא התאמה ציפיות. גם אם לא דיברנו, לא דיברנו באופן, אפילו המילה הזאת לא עלתה אף פעם, באף אחת מן הפגישות בינינו, לא דיברנו על ציפיות מעולם. אבל זה מה שקרה, זה המנגנון, זה המנגנון. מה קורה במצבי קיצון? נחזור רגע על המצב שלפני החלטה על חתונה, ונסייר את זה בצורה קצת קשה בגלל הזה, אז אני מתייחס רק לראש כרגע. מה קורה במצב כזה? רואים, הגבר בעיני האישה מפוצל, רחוק. הדימוי רחוק מהמציאות. הצורך, הדימוי, הציפייה, רחוקה ממה שהיא פוגשת במציאות, אבל יש פה בעיה. תראו איך הגבר רואה אותה. איך הוא רואה אותה? סגור רק על הראש, לא על הרגליים. רואים בראש? היא בול. זה בדיוק מה שהוא חלם. מה יקרה במצב כזה? לא נעריך את החידון. מה יקרה במצב כזה? זה לב שבור של גבר. כן? לב שבור של גבר. כן? היא לא תסכים להתחתן עם אחד כזה. זה לא. למרות שהוא נורא רוצה אותה, זאת אומרת, מה יקרה? התוצאה תהיה פגיעה מאוד גדולה. הוא מאוד ייפגע. הוא חשב שהנה הוא מצא, נכון? בדיוק האישה שהוא חלם עליה, והיא לא רואה אותו ככזה. אין ברירה. יש דרכים איך להסביר את זה יפה, להוריד מהעץ, אין מה לעשות. לא נשבור את ליבותיהם של אנשים, אבל גם הפוך, יש מצב כזה שהיא אומרת, זה האיש האחד והיחיד, אבל מה לעשות? הוא לא ראה אותה ככזאת. גם פה צריכים להיות דרכים מנומסות איך להסביר. בדרך כלל כשמסבירים את המנגנון של הציפיות, זה מקל קצת. זה מקל. כי זה לפחות אומרים אמת. לא חייבים להגיד את כל האמת, אבל לפעמים צריך לשנות מפני דרכי שלום. אם היא לא יפה בעיניך, אז תגיד לה, תשמעי, את מכוערת. לא שייך. אבל חלק מהעניין, זה חלק מהמרקם השלם של הציפיות. וכאשר מתרחשת החתונה, תגידו, הנה יפה, שניהם רואים אחד בשני, מענה כמעט שלם. אין אף פעם, אני תמיד אומר, אין אף פעם מושלם, תמיד אנחנו טיפה מעגלים את הפינות, אז נעשה אותו ככה קצת בצד. במצב כזה גם עוד אפשר להתחתן. יש דברים שהוא אומר, טוב, הוא לא, אבל בסדר, אני בכל זאת, אחרי החתונה אני כבר אסביר לו. כל מיני דברים. וגם הוא אומר, בסדר, מה לעשות? נו, יש אילוצים. אני יותר רוצה להקים משפחה מאשר לחפש איזה דמיונות שאני לא אמצא. וגם הדודה תמיד אומרת, כל אנשים אותו דבר, אל תדע. אז במצב כזה מחליטים להתחתן. אבל עדיין, תשימו לב, למרות שבעצם חל פה איזה מנגנון טבעי של התקרבות וראייה שלנו מתאימים אחד לשני, עדיין זה לא הכל. זאת אומרת, צריך לקרוא פה דבר, כמו שהמשנה במסכת שבת אומרת, שניים שהם ארבע. שניים שהם ארבע בפנים, שניים שהם ארבע בחוץ, כן, על העני ובעל הבית שמוציאים אחד לשני. מה זה שניים שהם ארבע? זאת אומרת, קודם כל צריך לקרוא דבר אחד, דבר אחד לשניהם. זאת אומרת, אני רואה בה מענה לציפיות שלי, היא רואה בי מענה לציפיות שלה. הנה שניים, נכון? אני רואה בה ככה והיא רואה בי ככה. שנינו מתייחסים אחד לשני כהגשמה של חלום. מה שרציתי, הנה זה. מה שציפיתי, הנה עומד מולי. אבל זה לא מספיק, כי כמו שאמרתי, זה אף פעם לא מדויק. לכן צריך להיות פה עוד תנאי. עוד תנאי נוסף, זה כבר מתחיל לדבר עכשיו על התנאים. תנאי נוסף, שהיא מקבלת אותי כמו שאני, ואני מקבל אותה כמו שהיא. מה פירוש הדבר? זאת אומרת, אם אני אתחיל להרגיש, אני עכשיו נדבר בכל נשי, אם אני מתחיל להרגיש שנכון, הוא באמת נותן לי מענה לכל הציפיות שלי, אבל כדי שאני, האישה, אהיה מענה לציפיות שלו, אני צריכה לעשות כל מיני דברים. כמה שינויים קלים באישיות שלי, בהתנהגות שלי, ביחסים שלי עם המשפחה, באידיאולוגיה, בכל מיני דברים. כל מיני תחומים. יש דברים שאני אהיה מוכנה, יש דברים שאני אהיה פחות מוכנה. זאת אומרת, אני צריכה להרגיש לא רק שהוא מה שאני באמת מצפה, אלא שגם מה שאיכשהו מקבל אותי, הוא מקבל אותי כמו שאני מענה לחלום שלו. פה זה מתחיל להיות מסובך קצת. כנ"ל לצד השני. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שהיא בעצם מצפה ממך לכל מיני דברים, וזה דורש ממך שינויים. דורש ממך שינויים. נגיד משהו בשם הרבנית חנה טאו, זכרונה לברכה, זכר צדיקה לברכה. היא תמיד, כשהיא לימדה, דיברה על זוגיות, אחד הדברים שהייתה מציינת, זה שרחל התחתנה עם רבי עקיבא. למה התחתנה עם רבי עקיבא? כי היא ראתה שהיה מעולה וצנוע. מעולה וצנוע. עכשיו תשמעו את כל הנשים הנשואות דווקא. גם הלא נשואות. מה אתם חושבים? שכל יומיים, הרי היא התחתנה איתו, היא רצתה מישהו, ראתה שיש לו אופי טוב. היא לא רצתה בטלן. רצתה שילמד תורה. אבל לפי מה שמסופר במדרש, הפעם הראשונה שהוא הלך ללמוד תורה, זה יחד עם הבן שלו, שעלה לכיתה א', ילד בן 5-6, נכנס לחיידר, לתלמוד תורה. ואז הוא הלך, היא אמרה לו, אם אתה כבר לוקח אותו על הכתפיים לתלמוד תורה, אולי תשאר, תלמד איתו קצת, תראה מה קורה שם. הוא רואה א', ב', הוא רואה שהוא לא מבין כלום, הוא לא, מעולם לא למד. שואל את הרבני טאו, מה היא עשתה 5 שנים? חיה עם אדם שיש לו מידות טובות, אבל הוא עם הארץ. ורבי עקיבא אמר מה הוא היה כשהוא היה עם הארץ. כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ושכנו כחמור מגבו. אז זאת אומרת, הוא לא כל כך אהב רבנים וחכמים. שהתחתנה איתו. והיא אומרת, תראו את הסיפור, זה לא יאומן. היא לא דוחפת לו בראש כל הזמן, נו, למה אתה לא לומד? נו, למה אתה בטלן? נו, למה? לא משגעת אותו. מה איתך? מה עם הדף יוימי? מה עם הזה? למה אתה לא א' בייס? וזה, חיכתה בשקט, בסוף, אתה לוקח את הילד, אז... לשנות, איך יוצרים שינוי? אז גלשתי קצת ככה אחרי הניסויים, אבל אתם מבינים שהתחושה הזאת שגבר מרגיש, אם אתה יוצא מישהי, וכבר בשלבים האלה היא מתחילה לעשות לך כל מיני עניינים של שינויים, אבל תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה, אז אתה שוקל, היא באמת נחמדה, הכל טוב ויפה, אבל היא לא מקבלת אותי כמו שאני. אז הנה השניים שהם ארבע. איך אני רואה את הדברים ואיך היא רואה את הדברים, זה שניים. איך אני ואיך היא, זה הדדי. אנחנו תלויים אחד בשני. היא רואה בי מענה לציפיות שלה, זה חשוב מאוד, ומקבלת את זה כמו שאני, חשוב לי. וגם, הנה השני, 2-4, אני רואה בה מענה לציפיות שלי, ומקבל אותה כמו שהיא, פחות או יותר. קצת שינויים אני עוד יכול להרשות לעצמי, אבל לא יותר מדי. כאשר ארבעת התנאים האלה מתגשמים, קל מאוד להתחתן. קל מאוד להתחתן, ההפך, איפה היית 30 שנה, חיכיתי. לא 30, הגזמת. נכון? זה ממש הרגשה שזה זה, זה, זה הבן אדם. היה שווה לחכות. מה שיוצר את ההידוק הזה, את הקשר, הוא גם מה שיוצר את הבעיה. כאן מתחילה הבעיה. עכשיו בואו תראו מה קורה יום אחרי החתונה. אמרתי יום, זה יכול להיות שעתיים אחרי החתונה, זה יכול להיות חודש אחרי החתונה, בדרך כלל זה בחודש הראשון, זה יכול להיות גם שנה, בשנה הראשונה, שנה הראשונה ראינו כבר בחזל, בתורה, שהיא שנה קריטית, הנה עד כדי מלחמה, עוד שהמלחמה של ימינו לא עונה לקריטריונים האלה שנקי, אצלנו זה אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. השנה הראשונה היא מאוד משמעותית, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. תשימו לב שהתנ"ך, התורה משתמשת בבניין פיאל, זה תמיד מצב קשה. פיאל זה תמיד מצב קשה. בייחוד בפועל שלח, לשמח מישהו, לשמח ושימח את אשתו. זאת אומרת, היא לא כל כך רוצה לשמוח, צריך באופן פיאל, מה? זה פועל קשה, כאילו פיאל זה משהו שאתה צריך להתאמץ. לשבר, כן? או שיבר, שיבר, זה הנה, זה לשון עבר. כן? שימח, זה לשון עבר, עם וו האיפור, אז שימח את אשתו אשר לקח. ושימח. אתן לכם דוגמה, דוגמה מתנ"ך, תנ"ך זה דוגמה טובה תמיד. ששמואל הנביא הלך להמליך מלך בישראל, אז אתם מבינים שהיו הרבה אנשים שרצו להיות מלכים, בייחוד משבט יהודה, בייחוד אם קראו להם נבל הכרמלי. וזה לא הסתדר, לא יצא הוא, נכון? זה לא הסתדר. אז כתוב שם ששמואל הנביא, אחרי שתם טקס המלכת שאול המלך, מה הוא היה צריך לעשות לכל שאר אנשי ישראל? לשלוח אותם הביתה. חבר'ה, אז תחזרו הביתה, תספרו לכולם שיש מלך בישראל. יש מלך בישראל. ובמקום זה כתוב, ואת איש ישראל שילח. זאת אומרת, אנשים לא רצו ללכת. היה צריך להפעיל קצת אסרטיביות, להגיד להם, תם טקס המלכת מלך בישראל. אז ושימח את אשתו, מה אתה שומע מזה? תבדקו את זה אגב, אפשר לבדוק את זה בכל מקום שמופיע בניין פיאל, שזה משהו קשיח. צריך...
ויסה.
מה?
ויסה.
ויסה, הנה בדיוק. כן. כן, משה היה צריך להסיע אותם. זו פעולה חזקה. רש"י במקום אומר, למה? נכון? יש להם בדיוק היום פולט עוד תכשיטים ועוד יעלומים וכסף וזהב, איך תסיע אותם עכשיו? הוא צעק, מי צריך הסעה לכל הציוע? אז כולם עלו. בכל אופן, ושימח זה פעולה קשה, זה שנה אחת שהיא דורשת תשומת לב מיוחדת. אז התחלתי לומר מה מתרחש בשנה הראשונה. אז יש לי פה סרטוט, גם זה אני אשתמש פה בעזרת סרטוט. נתנו לי את זה בשתי מהדורות. מישהי ציירה לי את זה בשביל זוג דתיים כאלה. אז אני שוב אקרא לכם את זה. תשימו לב בסרטוט, זה בעצם מהווה איזושהי דוגמה, אתם רואים? עכשיו אני אסובב את זה לכולם. שלושה שלבים בחיינו הזוגיים. לפני חתונה, אחרי חתונה, ובשלב השלישי, שאני לא יודע אם נספיק לדבר עליו היום, תחכו לשנה הבאה, נדבר על הפתרונות. בסדר? היינו רואים את שלושת השלבים? אז זה מה שדיברנו בהקדמה, זה זה. כן? הזוג הזה שפגשתי, סיפרתי לכם עליו, הוא היה בשלב הזה כאן ממש על החופה, עוד שנייה מתחתן. שבועיים, שבוע, שבועיים מתחתנים. שימו לב להבדל של הזוג הזה לפני חתונה ואחרי חתונה. כמה אחרי, תכף אני אראה לכם. כמה מהר זה יכול לקרוא. עוד תוך כדי, כמה זמן זה עד שקורה משהו. כמו שהתמונה הזאת מסרטטת. וזה השלב השלישי, כרגע נתעלם ממנו. מה הפער בין, מה ההבדל בתמונה הזאת לתמונה הזאת?
מצטמק ורע לו.
מצטמק ורע לו, אתה אומר. מצטמק ורע לו. מתנסנס, נהיה נצנץ, קטן. יפה, מה נהיה קטן? מה נהיה קטן? הראש, הראש. רואים מיד הפרופורציות שהגוף נשאר אותו גוף פחות או יותר, אבל מה שנהיה קטן זה הראש. כן? והמשמעות של זה, ואני אגיד את זה בצורה הכי בוטה, זה לא מה שציפיתי. אמרתי את זה עדין. אז זה חלמתי? מה עשיתי? עם זאת התחתנתי? עם זה התחתנתי? מין הירורים של חרטה. הירורים של חרטה, זה רגע מסוכן מאוד בחיים. רגע מאוד מסוכן, השאלה איך הוא יטופל. איך הוא יטופל. זה המצב, תראו, הראש נהיה קטן. אגב, למה שלא יהיה פרופורציונלי? אתם רואים פה, בסוף הוא נהיה פרופורציונלי. אתם רואים את היחס בין הגוף לבין הראש. בסוף, כשבאמת מצליחים למצוא אחד את השני באמת, ולהקים משפחה כמו שצריך, ולחיות נכון, אז משהו נהיה פרופורציונלי. אבל לפני זה, משהו איבד את הפרופורציות. ואם תשימו לב, איבוד הפרופורציות הוא מתחיל לפני החתונה. הראש גדול, עצום. זאת אומרת, אנחנו עושים, קוראים לזה בלשון לעז, קוראים לזה גלוריפיקציה. מין האדרה, האדרה של בן הזוג, או בת הזוג. אגב, כמעט בכל ה... כן. אנחנו לא מרשים לעצמנו לראות. זאת אומרת, זוגות, הרבה פעמים, דווקא כשמגיעים למצבי משבר, בין אם זה מסתיים בגירושין, בין אם מוצאים פתרונות, כן מצליחים להבין שעולים על זה שכבר ראית את זה לפני. היא אומרת, כן, ראיתי את זה לפני. זה הפריע לי גם לפני. נו, אז למה התחתנת? הרי אני בסוגריים, אני ששואל את השאלה, אז אני אומר, הרי בסוגריים, התחייבת לקבל אותו כמו שהוא. אז למה... כן, ראיתי את זה, אבל חשבתי ש... אתם רואים את ההדרה? חשבתי ש... עכשיו, לפעמים יש דברים מאוד מאוד קיצוניים, זאת אומרת שבאמת יש סימנים מאוד גדולים שמשהו עומד לקרות, או לא טוב לי, לא טוב לי שם, ואני מדחיק את זה, מדחיק את זה. לא, לא יכול להיות. למה? כי יש לזה השלכות לגבי מי שאני. זאת אומרת, מה, אני כזאת טיפשה שאני לא שמתי לב לפני? אז זה לא יכול להיות, הוא לא יעשה ככה, הוא לא יהיה כזה, יהיה לי בסדר, סתם אני מדיגה את עצמי. יש לזה גם השלכות, מה זה יעשה למשפחה, מה נבטל עכשיו כמה זמן לפני, נבטל אירוסין, נבטל חתונה. אז אנחנו קצת מקבצים את עצמנו לתוך המשבצת. כן? מאדירים את בן הזוג, כי לא יכולים לשאת את הרעיון, גם גברים, אותו דבר. אני נתתי דוגמה עם אישה, אבל גם אותו דבר, לא, בסדר, אני אסתדר איתה, יהיה בסדר, זה קצת לחוצה עכשיו, לפני החתונה, היא בחורה טובה, אני בטוח ש... יהיה בסדר, אני סתם מלחיץ את עצמי. ואני מאדיר את הדמות. יום אחרי החתונה, לא צריך לעשות יותר פוזות על אף אחד, אנחנו פשוט מה שאנחנו, לא צריך להתאמץ כדי לזכות, נכון? החלום מתגשם, ואיננו. פלק, בבת אחת. הפער בין ההדרה שעשיתי לפני לבין המציאות העכשווית, הוא יכול להיות מאוד 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 קיצוני. יכול להיות גם מינורי. לא תמיד מרגישים את זה בשבוע ראשון, לא תמיד ביום ראשון. אני אספתי...
שבוע.
הבועה, בדיוק. הבועה התנפצה. זה בדיוק. אני מצאתי פעם באיזה ספר קריקטורות. קריקטורות של הבריטים. הצחוק האנגלי... זה שלי, בועה. תודה. מה, איך?
מונעים.
איך מונעים? וואו. את רוצה לרוץ ישר לסוף, את אומרת. הסתכלת על השעון, את יושבת מול השעון, את אומרת, כן. תראי, קודם כל תסתכלי על הקריקטורה הזאת, לא יודע אם אפשר לראות אותה בגדול. תראי איך זה מתחיל, באיזה רגע זה מתחיל. מי מודאג פה? את רואה את הפרצוף המודאג? כן? תשימו לב. זה בערך שעה אחרי החתונה, נכון? בערך שעתיים. אגב, תשימו לב מהקריקטורה, זה מאיזה ספר הקריקטורות של הבריטים, האנגלים, יש להם הומור. הומור בריטי. זה מראה שזה משהו כלל אנושי. זאת אומרת, התחושה הזאת של אחרי הדאגה הזאת, מיד אחרי החתונה, הוא כבר מבין שהיא הולכת לחתוך אותו לשניים. הוא הולך להיות פה שמח. זה לא מה שהוא חשב שיקרה. תגידו כמה זמן זה יימשך. אז הנה יש לכם פה עוד שתי תמונות. בואו נתייחס רק לראשונה, זאת שלמעלה. כן, זוג נשוי כמה שנים. לא לעשות פרצוף עצוב, נשים. תקשורת בין זוגית. כן, רואים איך הם חיים ביחד. זה בערך אחרי 10, 15 שנה, 20 שנה, חיים ביחד. ומגיעים לתמונת הזקנה הזאת, לזה אני קורא עזר כנגדו. תמיד מוכנה לעזור לו. בסדר? אם הבריטים צוחקים, זאת אומרת, זה מתחיל מהרגע הראשון, וזה בדרך כלל נמשך הרבה שנים. אני אגיד לך למה אני לא רץ מהר לפתרונות, כי הבנת הבעיה והשורש שלה זה ראשית הפתרון. פה באופן מאוד משמעותי. כי אחרת אני אתן לך עצס גיבר, לתת עצות למישהו, אם אני לא מבינה מה קורה לי, למה זה קרה לי? הרי אפילו הפעם אנחנו כועסים על עצמנו, יותר מאשר על הבן הזוג. או התחושות האלה שמתלוות, שתכף אני אפרט אותן, הן מאוד מאוד קשות. אז אם אנחנו מבינים, קודם כל, אני מסביר את זה לזוגות צעירים, אני אומר, קודם כל, זה קורה לכולם. תורה גם הקרקטורות, זה קורה לכולם. ברמות שונות, לא כל אחד יגיב באותם עוצמות, ובאותם זה תלוי בחינוך שהוא קיבל, ותלוי באופי שלו כמובן, ולכן תורה רחל בחרה את רבי עקיבא, שהוא ענב וצנוע. אם הוא היה שוויצר ויהיר, אוי ואבוי. זה באמת אי אפשר לחיות עם אדם כזה. כן. יפה מאוד, וואו. אני התלבטתי תמיד אם להכניס את זה, אבל כיוון שאתה התחלת, אז אני... קודם כל, הוא שאל, אז לפי זה, הרבה פעמים, אנשים שאינם שומרים מצוות, הם אומרים, אתם הדתיים, אתה יודע, הנה, אישה נשואה, איך בחרת את בן הזוג שלך? צריך לחיות איזה שנתיים, שלוש ביחד, לראות אם הוא מוריד את הזבל כמו שצריך, אם הוא יודע לעשות כמו שצריך. חיים ביחד, תחיו קצת, תחליטו. נכון? הרבה פעמים שומעים כאלה טענות. מי שגילה שבעצם התופעה היא הפוכה, היה פסיכולוג בשם אדלר, אלפרד אדלר. הוא זיהה, בדיוק, הוא זיהה את התופעה ההפוכה. הוא זיהה שככל שחיים לפני החתונה הרשמית, זאת אומרת, הוא חקר את זה באוסטריה, לא דווקא הוא עצמו היהודי, אבל הוא חקר את זה אצל בני אדם, גויים. הוא גילה שכשחיים חיי משפחה, חיי אישות, לפני החתונה ביחד, הרבה יותר קשה לשמור על הקשר הזוגי. הקשר מתפרק הרבה יותר. עכשיו, מדי פעם עושים מחקרים בארץ, כל כזה שנתיים, שלוש, עושים סקרים על מצב הזוגיות והגירושים וכדומה, הסטטיסטיקה, אז מפלחים את האוכלוסייה, קודם כל דתיים ושאינם דתיים, כי זה נורמות טיפה שונות, למרות שהיום זה קצת מתקרב, קצת ככה לאחוזי הגירושים מתקרבים, אבל יש בכל זאת ערכים חברתיים ומודעות אחרת לדברים. עכשיו, בתוך החברה החילונית, שאינה שומרת מצוות, הם חילקו את זה כך. אנשים שחיו כזוג לפני החתונה, כך וכך זמן, שנים, וכאלה שלא, וכאלה שלא. מספר הגירושין אצל אנשים שחיו לפני החתונה, כבעל ואישה, כבעל ואישה, עם כף הדמיון, המצב הגירושין הרבה יותר קיצוני. וזה אצלו מיד עורר שאלה. זאת אומרת, המציאות מראה את זה. כמו שאתה תיארת, המציאות מראה את זה. אדלר גם נתן לזה הסבר. אדלר נתן לזה הסבר, וזה בדיוק קשור לכותרת של השיעור שנתת, הכותרת, תנאים עושים בחתונה. זה בגלל, זה סוד שהם לא מבינים אותו, כי גם הם לא יודעים למה מתחתנים. הרי למה הם מתחתנים, נכון? אז הוא אומר, מה, למה להתחתן? האישה בדרך כלל אומרת, נו, יאללה, בוא נתחתן כבר. בוא נתחתן. אז הוא אומר, למה? מה רע לנו? מה צריך להתחתן? מה, אני משוגע להתחייב? אז התחייבו אותו. הוא יודע שזה התחייבות. אתם, היה לכם קצת קשה, אבל הוא מיד מבין. אחרי שנתיים שהוא חי איתה, הוא מבין יפה, שאם היא... וכן להפך, זאת אומרת, בעצם ההתחייבות היא באמת בשביל משפחה. כי פסיכולוגים בלוס אנג'לס, הנה עוד פרט חשוב, פסיכולוגים בלוס אנג'לס התכנסו יום אחד, אמרו, בוא נראה מי האנשים שבאים אלינו. אז קודם כל, באופן לא פרופורציונלי, הם בדקו 6,000 מקרים של... לא פרופורציונלי גברים מול נשים. זאת אומרת, עם 6,000 מקרים שהם מנתחים, ביחד, 5,500 זה נשים ו-500 גברים, פחות מ-10%. ונשים, הם חילקו אותם לפי קבוצות, נשים נשואות, נשים רווקות, ונשים שיש להם ילד מחבר, עם חבר או בלי חבר. והם גילו שהקבוצה הזאת היא הכי לחוצה. הנשים במצב הכי לחוץ. למה? כי היא נמצאת עם חבר, ויש לה כבר ילדים או ילד, ואין מחויבות. הוא יכול לקום וללכת. מה מחזיק אותו? זאת אומרת, איזה... היא נמצאת במאסר מנהלי. היא תגיד לו מילה לא טובה, הוא יקום וילך. אז היא כל הזמן צריכה ללכת על קוצים. ואיך אפשר ללכת על קוצים? אי אפשר לחיות ככה. וזה מצב מאוד רגיש. לכן היא דווקא תרצה לחייב אותו. עכשיו, הוא מרגיש שבזכות בדור הפוסט-מודרני הזה של להתחייב, זה לא במסלול הרגיל. אז רוצים לברוח מזה. לא רוצים את ההתחייבות. אז זה בגלל ששאלת. אז המתכונת שלנו היא טובה, רק שזה עדיין צריך להבין. זה לא פתרון. אתה מבין? זה רק... יש איזה מצב שבאמת עוזר לנו. אבל אם אנחנו לא מבינים את המנגנון, אז אנחנו יכולים להיות שם באותה מידה. זה הראיה שלאט לאט הסטטיסטיקה מתקרבת למקום הזה. ההסבר של אדלר זה מה שאני הולך להגיד עכשיו, וזה נסיים את השיעור. מסתכל על השעון, יש לי עוד 5 דקות. 5 דקות. ובאמת נמשיך פעם אחרת. כל פעם את הפתרונות, את הזה. מה אני אעשה? זה הקצב פה.
יש עוד
3 שעה? אז אני אנסה להספיק עוד קצת. הפתרונות אני לא אגיע, אני כבר מודיע. אבל אני חושב שזה חשוב גם לא, בלי הפתרונות. אולי ניתן קצת עזרה ראשונה על קצה המזלג, שלא תגידו, מה, רק שנה הבאה, מה נעשה עד אז? אז קודם כל ככה, מה זה בעצם חתונה? חתונה, כמו שאתם רואים פה בתמונה הזאת שהראיתי לכם על הזוג. השליתי את עצמי, חשבתי שזה. שאני לא מעגל פינות? נכון, שאני לא טועה, שאני לא מנפח את הדמוי יותר מדי. תראה, בדרך כלל אנשים מהצד יכולים לראות את זה, בהתנהגות. להקשיב, כן. הורים רואים את זה הרבה פעמים. אנשים מהצד, חברים, חברות, צריך קשב.
אתה מתייעץ עם אנשים?
כן, בכלל להיות יותר, כן. הזוג עצמו הרבה פעמים הוא נעול, כאילו, כבר נמצא בזה מין מעגל שהוא כבר, הם לא רואים, רואים רק, כל אחד נמצא בדמיונות. הקו הזה האדום שאתם רואות פה, החופה, בעצם יש לו מילה אחת, צריך להגדיר אותו במילה אחת, שקוראים לה תנאי. נראה אם יש לי את זה פה. כן. הנה, יש לי את זה פה. הנישואים שווה תנאי. הנישואים שווה תנאי. מה פירוש תנאי? כי אם אנחנו מסתכלים מה קורה, יום, יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים אחרי החתונה, משהו לא הולך לפי איך שציפינו שיהיה, ואז התחושה היא מאוד קשה. אני אתחיל קודם מה שמרגישה אישה, אחרי זה אני אעבור למה שמרגיש איש. מה גבר מרגיש, מה אישה מרגישה. אז קודם מה אישה מרגישה. אישה מרגישה, קודם כל אכזבה. אכזבה זה תכונה, נשים הרבה יותר רגישות להיות מאוכזבות. המהר"ל עומד על זה, הגמרא אומרת את זה, גמרא במציאה, שהונאתה של אישה הרבה יותר קרובה ומצויה. והנה הונאה, מה זה הונאה? זה הונאה, זה התגובה לזה יכולה להיות באכזבה. אף אחד לא תגיב בשמחה להונאה. רימו אותי, איזה יופי, אני מאושרת. רימו אותי. אכזבה זה תגובה לתחושה של הונאה, ובאמת שזה מתעצם. הרי גבר לא שם לב בכלל שהאישה מאוכזבת מזה משהו. בסדר, יש לו מצב רוח לא טוב, בסדר, לא מרגישה טוב, לא יודע. יום קשה, דיברה עם אמא שלה, אני יודע, יכול להיות. סיבות. וזה מתעצם, ואז התחושה היותר קשה זה באמת תחושה של הונאה, של רמאות. הוא עשה עליי הצגות. זה לא מה שהוא הציג לי כשהיינו חברים. כשהיינו חברים, הוא היה, מה זה דוס, מה זה צדיק. עכשיו אני בקושי מצליחה להעיר אותו לתפילה בבוקר. קושי כאן. קח את התפילין, רץ לאיזה מניין אחרון, אם בכלל יש מניין. או כל מיני דברים קטנים שהיא שמה לב פתאום מקרוב, שזה לא. הצדיק הגדול, האיזוז והגיבור, או בכל תחום. המידות שהיא ראתה בו קודם, בתחומים. וכיוון שהיא קנתה, נכון? הרי זה לא רק אתה קנית אותה. האישה נקנית, אבל היא מיד קונה בעצמה. אתה גם התחייבת לה. אז היא מאוד קפדנית, בדיוק כמוך. גם אתה מאוד קפדן. שימו לב, כשאנחנו קונים רכב משומש, אז מיד אחר כך, סליחה על הדימוי, כן, אבל זה רק שיבינו גברים, מיד אחר כך אתה פתאום שם לב, שלא שמת לב שהמזגן לא עובד, ושיש שריטה. איפה היית קודם? נורא רצית אוטו, אז לא שמת לב. בוא, איזה אוטו, בדיוק. העיקר שהמנוע טוב, אתה אומר. משכנע את עצמך. זה בדיוק. הנה, זה הראש הגדול שלפני. כן, קראתי לזה ההדרה, גלוריפיקציה. כשאני רוצה משהו, אז אני מיד מעצים אותו. אבל לאט לאט המציאות מראה לי שזה לא. והתנאי לא מתגשם. התנאי לא מתגשם, אז אני לוחצת. יש לחץ. אני רוצה שתהיה, אל תרמה אותי, מה שהבטחת תהיה. וזה שוב לא מצליח, ואז יש תחושה מאוד קשה. שוב, זה יכול לקחת פרק זמן, זה יכול לעבור די מהר, די מהר, וזה יכול לקחת זמן. שחיקה, שחיקה, ככה זה מכונה, שחיקה באהבה ובחיי הנישואין. משהו נשחק בתחושה, ואז התחושה של האישה היא מאוד מאוד חזקה, תחושה של פגיעה בנאמנות. היום אנחנו רואים את זה, אגב, בעידן האינטרנט, והפלאפונים, והסמארטפונים, היחסי האנוש שלנו מתחילים להיות יותר מדורדרים. מהר מאוד התחושה הזאת של אתה חי עם פלאפון ולא איתי, או אתה חי עם מחשב וכל מיני דברים שיש שם, ולא איתי, זה מאוד חזק. זאת אומרת, יש לנו היום קרטליזטורים לתחושות האלה. תחושה שפגיעה בנאמנות, כאילו אנחנו סתם שני אנשים שגרים בבית אחד, אבל בעצם אין בינינו כלום. עכשיו זה כבר לא אשליה, עכשיו זה אבן שנפלה לבאר שצריך הרבה חכמים שיוציאו משם את האבן. זה כבר די מאוחר, כי בדרך כלל כשמגיעים במצב השחיקה, כשאישה מרגישה ככה, זה בדרך כלל או ללכת לייעוץ, טיפול וכדומה, או גירושים. זאת אומרת, זה צומת דרכים שהוא כבר מאוד מאוד קשה. איך אתה מזהה את זה לפני? יפה מאוד. אז קודם כל איך למנוע, הנה, אתה רואה, היא ביקשה את זה כבר בדקה הראשונה של השיעור, ואתה חיכית עד ה-10 דקות האחרונות, איך מונעים את זה. אז קודם כל מונעים את זה בעצם הידיעה של התהליך. עצם ההבנה של התהליך, ולא בלחץ, לא בהיסטריה. טוב, אני אסביר למה זה חשוב לא להיות בלחץ ולא להיות בהיסטריה מזה, אלא בתוך הבנה. ממילא זה לא שומעים בקולי, אז מה זה חשוב, מה אני אגיד? מתחתנים, כשמוצאים, מתחתנים. אבל המנגנון עובד אותו דבר. גם אם אדם נבהל ואומר, אני אחכה, אני אבדוק, אני... הוא יגיע לגיל 30 והתחתן, או 40 והתחתן, אותו מנגנון יעבוד, גם היה יכול לעבוד לו בגיל 20. מה ההבדל? יהיה לו פחות זמן לריב, אתה אומר. בסדר. זה לא פתרון טוב. מה קורה לגברים? עכשיו זה צריך לעניין אתכם. מה קורה לגבר שלי שמה, כשמשהו שמה לא משתבש? אגב, בדרך כלל אני עכשיו מציג לכם את זה, כשנמצאים בתוך המחול הזה, מחול שדים כזה, אנחנו לא חושבים על הצד השני, חושבים רק על עצמנו. גם הוא חושב רק על עצמו, וגם את חושבת רק על עצמך. מה קורה לגבר? שני דברים. אחד, גם הוא מרגיש אכזבה. פלא פלאים, גברים מרגישים אכזבה. הם לא יודעים איזה ביטוי כל כך, בדרך כלל אצלם בא לידי ביטוי באיזה פנים נפולות, מין איזה יבשות כזאת, אטימות מסוימת. אם זה מתפתח עוד, זה כמובן מתפתח עוד, גבר ישראלי מצוי מגיב על דבר שלא הולך לפי הציפיות שלו, בכעס. גברים מגיבים בכעס. זה משורש הכעס שבזוגיות בא משם. למה? זה לא מה שאני ציפיתי שיקרה לי בבית שלי, בחיים שלי וכן הלאה. יותר מדי שלי פה. וכיוון שגבר כועס על אשתו, ותעיד פה כל אחת שיושבת מהנשואות, שאם כועסים עליה, ולמה הוא כועס בעצם? למה אתה כועס? אני שואל אותו, למה אתה כועס? מה זאת אומרת למה אני כועס? אני רוצה שהיא לא תתנהג כמו שהיא מתנהגת, שתהיה בן אדם, שתעשה מה שאני רוצה. אף אחד מבין היושבות כאן לא תשנה את דרכה בגלל שכעסו עליה, בדיוק להפך. רק תוסיף עוד את המילה, אני לא שמתי לב שהוא כעסן, איזה טיפשה הייתי. אז היא לא תשנה. אז מה יקרה לגבר שכועס וכועס וכועס וכועס, ועוד פעם כועס ועוד פעם כועס, ושום דבר לא משתנה ממה שהוא רצה? 1,000 פעמים צריך להגיד לך. לא רוצה להראות אותך איך זה לשמע כשאדם כועס. מה קורה לגבר הישראלי המצוי? גם לא הישראלי, גם הכלל העולמי. הוא נהיה מתוסכל. מתוסכל. למה? הוא נורא רוצה לפתור את הבעיה, נורא רוצה שהיא תהיה האישה שתתנהג איתו יפה, אבל הוא לא יודע איך. כל הכלים שהוא ניסה להשתמש בהם לא עזרו לו. לא כעס ולא רוגז ובטח לא אלימות ולא כל מיני דברים כאלה, לא שינה כלום. ואז הוא מתוסכל. פלא פלאים, תראו מה אומר הרמב״ם לגברים הישראלים. פה זה במקרה דנן זה לישראלים, אלא אם כן הוא מחליט להתגייר. אומר לו הרמב״ם, וזה דרכם שבני ובנות ישראל, בקשר הזוגי ביניהם, אפשר אפילו להקריא לכם את זה מבפנים, יש פה רמב״ם, טוב, תסתכלו אחר כך, לא חשוב. ממש לידי? אה, יש פה רמב"ם. זה בהלכות נישואים, הלכות אישות, זה נקרא. פרק תתוו. בסוף פרק תתוו. חובה לפני כל חתונה וגם אחרי, כדאי גם אחרי 20 שנה, 30 שנה לקרוא. מה אומר לאישה וחובה על כל איש לעשות כך ועל אישה לעשות כך. ואני מדבר בדיוק על הגבר, על האישה אחר כך תעיינו בעצמכם. וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. מכבד אותה יותר מגופו, פירוש הדבר שמכובד זה לבוש. המלתחה שלה גדולה משלך פי שבע. שבע עמודות שלה בארון, אחת שלך. אמרתי פי שבע, לא כתוב פה, כל אחד יחליט. ואוהבה כגופו, כוונה אכפת לך ממנה. זה כמו אתה בעצמך. רב אריה לוין המפורסם שקיים את זה בנפשו. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממונו. לא קונה לעצמו דברים, אלא משתף אותה. ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבורו אימה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רגזן. איך הרמב״ם נפל בדיוק השני הדברים? הכי בלתי אפשריים. כאילו, הלכה בלתי אפשרית. אסור להיות עצב, מה זה עצב? מדוכא כזה, מדברת איתו עושה פרצוף כזה, חמוץ, בא הביתה מלפפון חמוץ. תחייך, מה יש? איזה כועסת עליך, תחייך, מה קרה? אי אפשר, זה קשה. ולא ירגז, אבל היא לא עושה את מה שאני אומר לו! אז איך אני לא אתרגז? אבל הרמב״ם כותב, זאת ההלכה. אבל זה נכון שאם האישה תקיים את הסעיף הקודם, אז הוא לא יגיע למצב הזה. אז תקראו שם אחר כך נשים. ספר כזה, אני אעצור בשתי נקודות. אחת, עשינו מסלול שראינו בו את התהליך המהפך נקרא לזה, משהו התהפך, את הקושי של שני הצדדים. מה הנסיבות של זה? בוא ניגע רגע בנסיבות ונשאיר פתוח איך פותרים את זה באמת, לעומק, איך זה נפתר לעומק. אז היום הגענו רק לחצי פתרון. אני אגיד, אסביר מה, למה חצי פתרון. הניתוח העמוק הוא דורש יותר משתי מילים שאני אגיד, איזה סיסמה כזאת שאני אפיח, זה לא יעזור הרבה. אבל כן, לשחוט על ההבנה למה זה קורה לנו, זה המנגנון עצמו. עכשיו, למה זה חשוב להבין שזה המנגנון עצמו? כי כל מי שעוסק בזוגיות, ייעוץ וטיפול וכדומה, מה שמגלים זה שזוג נוטה להאשים אחד את השני. אתה כזה ואת כזאת, את כזאת ואתה כזה, אתה כזה ואת כזאת. ואז א', הם לא רוצים ללכת לטיפול, כי הוא אומר, מה, אני צריך טיפול? תחשיב טיפול, לבעיה, תפלו בך, בסדר גמור. אתה באמת צריך טיפול, אני יודע. ואותו דבר גם הפוך. זאת אומרת, הרבה פעמים אישה אומרת, אין סיכוי, היא באה לטיפול, היא כבר באה לטיפול, והיא אומרת, אבל הוא עבוד, כאילו אין סיכוי, אין בשביל מה. הוא לא באמת, אני לא באמת מאמינה שהוא ישתנה. מה, בגיל 40 הוא ישתנה? גיל 30, 25, 22? הוא לא ישתנה. הוא כזה, זהו, הוא כזה, אתה כזה. היא כבר, יש לה הוכחות שהוא כזה. היא צריכת לשכנע אותה שאתה כזה, עכשיו לך תוכיח לה שאתה לא. כי בחלק מהדברים זה באמת כך. זאת אומרת, המנגנון מביא אותנו למקום כזה שבעצם לא נרצה בכלל להשתנות. וזה מסוכן. כאן הסכנה. זאת אומרת, מה הפתרון מספר אחד? ההבנה שזה טבעי. ונורמלי, כל אחד תסתכל אחורנית מהאנשים הנשואות, תגיד אחורנית, וואי וואי וואי, הייתי יודעת את זה לפני 20 שנה, 10 שנים, 5 שנים, יכול להיות שהייתי באמת מבינה אחרת, מתייחסת אחרת, נוהגת אחרת. זאת אומרת, אנחנו בעצם, גם כשמסתכלים עכשיו אחורנית, אנחנו מבינים שבעצם יש פה משהו של דורשנות מאוד חזקה, אני רוצה שהוא יהיה מה שאני חלמתי עליו, וככל שלחצתי יותר חזק, הוא ברח, הוא החליק, אתה פעם איזה יועצת זוגית שאתה לוקחת זוגות, אתה, זה דלי מלא חול אצלה בזה, כל פעם שאתה רואה את המנגנון הזה עובד בין הזוגות, זה אתה אומרת לאישה, תכניסי את היד לחול, תכפיני חול, ותלחצי עליו חזק. תראי מה קורה. כל החול בורח בין האצבעות. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר דורשים מהצד השני, וזה מה, זה מה שאנחנו עושים מיד אחרי החתונה. מה זאת אומרת? אתה התחייבת. את התחייבת. התחייבת. וככה אנחנו מתיחים אחד בשני. זאת אומרת, המנגנון הפנימי שלנו, קודם כל, מה אני לא מקבל ממך. אז מה את רוצה שאני אתן? ואלי אומרת להפך, אבל אתה התחייבת, אתה נשבעת, אתה תקעת כף, אתה כל מיני דברים. והנה תראה, מה עשית? אתה לא עושה כלום. מה לא כלום? הורדתי את הזבל אתמול, לא, באמת, תודה רבה. באמת, אחרי שהתחננתי לפניך שבע פעמים, אז מה זה שווה? לא נחשב. נכון. לא היינו מתחתנים. לא היינו מתחתנים. אתה רואה, לבטל את ההדרה, אי אפשר. אי אפשר. קשה להימלט מזה, זה רק, יש, הישרות שבדבר זה המודעות. קודם כל להבין שזה מנגנון טבעי, זה פער מובנה בין נשים לגברים. לכן הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה, אחרת לא היינו מוצאים עניין אחד בשני. אנחנו באמת מגשימים חלומות אחד לשני. מה שאני כן אתן כפתרון, בכל זאת, כבר שזה פרשת השבוע, פרשת מטות שקראנו, זה אתה. ההתעקשות של דוד המלך, של ההתעקשות, אני כבר בשיעור הבא, ההתעקשות של משה רבנו על בני גד ובני ראובן. ועד היום קוראים לזה תנאי בני גד ובני ראובן. כל מה שנשאר לנו מבני גד ובני ראובן, עבר ירדן לצערנו אצל הירדני. מה נשאר לנו מבני גד ובני ראובן? התנאי. תנאי כפול. תנאי בני גד ובני ראובן. אם תעשו ואם לא תעשו. מה יקרה אם ואם לא ואם לא. ורואים שמשה מתעקש מאוד איתם. ומושך אותם ומושך אותם ועוד פעם אומר להם. ומשביע את יהושע ואת הזקנים. מה הוא רוצה מהחיים שלהם? משה, תסתכלו אחר כך בפסוקים, לא נדייק לכם את זה עכשיו. משה מחכה עד שהם יגידו את הדברים בסדר הנכון. אז רשי כבר עלה על דבר אחד שהם לא אמרו נכון, הם מיד פתחו ואמרו, אין בעיה, אנחנו נעשה ערים לגדרות לצוננו, וערים לטפנו ונשנו. את הנשים שמו בסוף, אמרו, הם שומרות, הם רק שומרות על הצון. העיקר זה הצון, נשים שומרות. נשים אמיצות, הם היו מוכנים להישאר שם לבד, ואנחנו נעבור חלוצים, אין שום בעיה, אנחנו נעבור כל חלוץ, נעבור כל חלוץ. אז זה משה מיד תיקן להם, אומר להם, קודם כל תבנו ערים לנשים ולטף, ובסוף גדרות צון. האישיות חשובה יותר מהממון. אז זה תיקון ראשון. אבל אז הוא ממשיך וממשיך וממשיך. מה הוא רוצה מהם? עד שהם נתנו לפני שקיבלו. קודם תן, אחרי זה כך. כי כל המען הם אמרו, איתנו נחלתנו פה, ואנחנו נעבור חלוצים. קודם כל, מה שקיבלנו, תבטיח לנו את זה, אז אנחנו מוכנים לשלם על זה. מוכן תשלום קל, אבל קודם כל שיהיה לי, קודם כל את שלי, תראו אותו בפרספקטיבה שמה שדיברנו עכשיו. בסדר, אחר כך, אם יש קצת חובות שצריך לעשות בשביל זה, למלא את חובותיי, בסדר. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים את סוד הנתינה לפני הקבלה. קודם תן, אחרי זה כך. אנחנו קודם כל רוצים לקחת, וזה נכון לשני הצדדים, אל תסתכלתי עליהם, אבל... גם אישה, קודם כל רוצה לקבל, אם תיתן, אם תיתן, אז, אם, אתה רואה את התנאי? הנה התנאי. חתונה זה תנאי אחד גדול, תנאי אחד גדול, לכן הסוגיה שאומרת, כל שתנאו קיים, כל מה שזרקתם, כי יש פה זה תנאי אחד שבולע את הכל, החתונה זה תנאי אחד גדול, והנה הקניין על התנאי. זאת אומרת, אנחנו בעצם קנינו את הכל, את כל הציפיות, את כל מה שחלמנו, בהתנאיה. אנחנו ממתינים, מתחילים לבחון אחד את השני, אתה עומד בזה, אתה נותן את זה, אתה לוקח את זה. מה שחשוב, בהסתכלות, אני אומר בהסתכלות, בלי להיכנס, תרדת לפרטים, זה להפוך את ההסתכלות. אני התחייבתי לה. אני התחייבתי לו. לא, אתה תגיד, התחייבת לי. התחייבת לי. אני התחייבתי לך. ואני אסיים בסיפור אחד קטן. כשאני מסיים את הסיפור הזה של הטבעת, אני אומר, אתם יודעים מה בעצם אתם עושים עם הטבעת? ששמים את הטבעת פה? נכון? אתה דיברת שם, הוא דיבר על מעשר מנהלי. כשאדם גבר נותן לאישה את הטבעת, הוא אומר את זה בצורה מאוד נוקשה, רק שהמוזיקה מפריעה, והמחיאות כפיים, והלולולולולולו שעושים, והמתנות והצ'קים והכל, אבל בעצם כשגבר שם את הטבעת לאישה, הוא אומר לה, הרי את מתחייבת בזאת למלא את ציפיותיי. בצורה מאוד נוקשה, רק לא שומעים את הנוקשות. היא אגב לא פריירית, היא עם האצבע הקטנה הזאת וככה עם הראש מתחת להינומה, היא עושה, אתה מתחייב למלא את הציפיות שלי. ואנחנו לא שומעים את זה, זה משהו מאוד נוקשה שמתחבא שם. ואם עכשיו פיצחנו את המנגנון, צריך להפוך את התנאי, להפוך את זה בראש, להפוך בראש. אני מבין שהתחייבתי למלא את הציפיות שלך. עכשיו תסבירי לי מה זה הציפיות שלך, חצי מזה לא יודעת, אל תדאג. זה יהיה קשה, כי מה היא מצפה? ציפיות של הרובם לא מודעות, חלקם מודעות והיא לא יכולה להגיד, לא יודעת להגיד לך, לא יודעת להסביר. וגם מה שהיא אומרת, אז לא תמיד אתה מבין מה שהיא אומרת. יש עוד עבודה לעשות, לכן אמרתי אי אפשר בשיעור אחד לפצח את הפתרונות. כן.
זה בעצם עבודה שבתקשורת.
זאת היא עבודה תקשורת. אבל ההבנה קודם כל לאן הולכים, כאילו מה הביחד שלנו. הביחד קודם כל להבין שאני התחייבתי לפני שאני חייבתי. כן, התחייבתי לפני שחייבתי. אבל אנחנו קודם כל מסתכלים על מה שחייבתי את הצד השני לתת לי, ורק אחרי זה על מה שאני חייב או חייבת לו. מחליטים להתחתן. זה ניסים כאלה, אתה אומר, ניסים גלויים. שאלה תוך כמה זמן הם מחליטים להתגרש, זה גם שאלה שלא בדקת עד הסוף. תראה, שזה זה, זה זה, כמו שאומרים החבר'ה, כשזה זה, זה זה, אם יש מענה טוב לציפיות. אני לא יודע להגיד לך, אני לא ממליץ על החלטת חתונה אחרי 3 פגישות, אבל אני יכול להבין את זה, אני מבין מאיפה זה בא. כשזה זה, זה זה. אני גם, אני יכול להעיד על עצמי, בשקט. אני הולך בפגישה הראשונה, אחרי 3 דקות אמרתי, זאת האישה שמתחתן איתה. אבל היה לי שכל למשוך את זה שנה שלמה, אחרת לא הייתי מתחתן. היא לא הייתה מתחתנת איתי, זאת אומרת. אז צריך, זה מנגנונים, שצריך להבין. בסדר, טוב, נעצור בנימה אופטימית זו. עד כאן, לילה טוב.